שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, ואיתכם סמי פרץ ואיתן אבריאל, אחרי החגים, שלום איתן.
שלום, שלום סמי.
נגמרו החגים, הכל בסדר?
הכל תקין.
הכל תקין, טוב, תכף נספר לך משהו שעשיתי בחגים, אבל עוד לפני כן, תשמע, שבועיים לבחירות, ועל סדר היום יש תוכנית של מפלגת הציונות הדתית לביטול עבירות המרמה והפרת האמונים, במידה ויהיו חלק מהממשלה הבאה, וכמובן די ברור למה הם מכוונים. אז יושב ראש המפלגה, בצלאל סמוטריץ', טוען שזה לא יחול על נתניהו, אבל הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום, אומר שאין חיה כזו. מרגע שהעבירה נמחקת מחוק העונשין, היא חלה על כל התיקים המתנהלים. זה כמובן לא רק נתניהו, אלא פשוט רישיון לפוליטיקאים לקדם אינטרסים אישיים, תוך הסתרת ניגודי עניינים, טובות הנאה וכספים שהם מקבלים. ובמשפט אחד, להפוך את השחיתות לדת הרשמית של ישראל. אז עידו באום יהיה איתנו כדי להבין כמה זה מהפכני ומסוכן.
כן, במקביל למה שקורה אצלנו, המלחמה באוקראינה נמשכת כבר 8 חודשים, ועד כה ישראל הצליחה להלך בעדינות בין הטיפות ולא להסתבך עם פוטין, אבל ייתכן שזה ישתנה בקרוב בגלל המתקפה של המלטים האיראנים, בשימוש רוסיה כמובן על קייב, והדרישה של אוקראינה לקבל מערכות נשק והגנה מישראל. יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, יהיה איתנו, ואנחנו נדבר איתו על המלטים האיראנים, מה מיוחד בהם, וגם כמה זמן ישראל תצליח לנווט את דרכה בתסבוכת הזו, בלי לריב עם פוטין מצד אחד, ובלי להישאר אדישה על הטרגדיה של אוקראינה מצד השני.
ועוד עניין קטן שקשור בנתניהו, עד המדינה במשפטו, אחד משלותם שלושה, שלמה פילבר, הוא גם בעלים של חברת הסקרים Direct Pulse, והוא מסתבר שיש לחברה שלו לקוח מעניין, הליכוד. עד כה החברה קיבלה כ300,000 שקל מהליכוד, וזה מעורר לא מעט שאלות. מדוע הליכוד מפנק את עד המדינה בפרנסה כזו נאה? האם פילברן דיווח לפרקליטות על הקשר הזה? וכיצד החיבור הזה עשוי להשפיע על המשפט של נתניהו? אז גור מגידור ינסה להשיב על השאלות האלה. אנחנו מתחילים.
תשמע סמי, אני נסעתי לבקר משפחה בארצות הברית, אבל גם אתה נסעת לארצות הברית, אבל בדבר הרבה יותר רציני. קרן המטבע העולמית.
משפחה זה גם רציני, מה קרה לך?
זה נעים, אבל רציני, אפשר להתווכח.
כן. כן, אז באמת יש אחת לשנה הכנס של הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, זה נערך בדרך כלל בוושינגטון, ופעם בכמה זמן עושים את זה במדינה אחרת, אז זה נערך בוושינגטון אחרי הפסקה של שנתיים, היו הרי
קורונה.
קורונה ולא עשו כנסים, אז עכשיו התחדש הכנס הזה, ולא רק שהוא התחדש, הוא גם הביא הרבה מאוד בעיות חדשות שבכלל לא הכרנו עד לפני שנתיים שלוש, שזה אינפלציה, וזה ריבית גבוהה, וזה מחירי אנרגיה גבוהים, וזה משבר מזון באפריקה, וכל הדברים האלה מסעירים כרגע את הכלכלה העולמית. יש מקומות שמצבם באמת גרוע מאוד, אירופה עם הנושא של האנרגיה, המדינות החלשות יותר עם הנושא של מחירי המזון, וגם חשש עולמי בכלל מפני החרפה של המלחמה באוקראינה שאולי תתפשט, כלומר זה אחד התסריטים הגרועים, דיבר על זה ניל פרגוסון, אתה מכיר
כן,
אותו,
כן.
ההיסטוריון הסקוטי, אז הוא שם שטח איזשהו תרחיש אימה של מלחמת עולם שלישית, והוא אפילו הזכיר שם את ישראל עם הנושא האיראני, והוא אמר שאף ממשלה ישראלית לא תקבל התגרענות איראנית, ובקיצור הוא פרס שם תרחיש
דמוקרטי. הוא הפך למאוד, נקרא לזה ימני, ניל פרגוסון בשנים האחרונות. הוא כבר מימים של אובמה מזהיר מנשיאים חלשים ופרוגרסיביים מדי.
כן, אז כן, לא רק שזה תרחיש ימני, הוא גם יצא ככה עם מערכות מאוד מאוד קיצוניות. מישהו שם אמר לי שם, אחרי שהוא דיבר, כשהוא שמע אותו שהוא פופ אקונומי. הוא מין, אתה יודע, מפזר תרחישים כאלה, וזה הופך אותו באמת לסטאר במקומות האלה. אבל אתה יודע, אנחנו לא נצטרך לחכות הרבה כדי לראות אם התחזיות שלו קולעות. תשמע, אבל הדבר שבאמת משך את תשומת ליבי בוושינגטון, אני נמצא שם בכנסים האלה, נדמה לי משנת 2008, כמעט כל שנה, וראיתי השנה משהו שלא ראיתי מעולם בוושינגטון, ראיתי שם מאות הומלסים, מאות, שנמצאים בכל פינה, בכל פינת רחוב, בכל פארק, עליית תנועה, הקימו להם אוהלים, או שהם הקימו בעצמם אוהלים, ראיתי איזושהי אחידות של האוהלים, אז נראה שכאילו מישהו בכל זאת מימן את העניין הזה של האוהלים, וכששאלתי על זה, אז אמרו לי שזה כמובן נפגעי קורונה, ארצות הברית אמנם שפכה הרבה מאוד כסף כדי לטפל בנפגעי הקורונה, אבל כנראה שלא כולם הצליחו לשרוד את המשבר הזה בצורה טובה, והסיבה השנייה זה שאומנם יוצאים מהקורונה, אבל מהר מאוד הגיעה גם אינפלציה של 10%, וגם לדבר הזה יש משמעות. אני חושב שזה אולי אחד הדברים שהכי משקפים את מה ששמעתי בכנס הזה. אנשים היו כבר בטוחים שאנחנו יוצאים מהקורונה, והכל יהיה נפלא וכיף, ונחזור לצמיחה גבוהה, ואף אחד לא צפה כמובן את המלחמה באוקראינה, ואת כל ההשלכות שלה. והייתה מין אווירה כזאת של אנשים שבאים ואומרים, תארו לכם שלא הייתה מלחמה באוקראינה, באיזה מצב של סגסוג כל העולם היה נמצא עכשיו, אבל זה רק במסגרת של תארו לכם. אני חושב שהייתה שם די פסימיות, כלומר, אני מכיר את הכנסים האלה, ולפעמים הקו הוא אופטימי, לפעמים הקו הוא פסימי. הפעם הוא היה מאוד פסימי, בעיקר בגלל המלחמה, ובגלל הרצון או הצורך של הבנקים המרכזיים לרסן את האינפלציה, וההשלכות שיש לזה, החששות שיש מפני מיתון עולמי, יש שם הרבה מאוד תרחישים למיתון עולמי, סבירות שקרן המטבע מעניקה 25% למיתון עולמי, סבירות לא קטנה.
תגיד לי עוד משהו אחד, אתה יודע, אנחנו מחלקים את העולם, אתה נוסע לכנס השנתי של קרן המטבע והבנק העולמי, אני נוסע לכנס בדבוס בשוויץ, שגם הוא נדחה במשך כמה שנים, וכנראה השנה בינואר הקרוב יחזור במלואו. הם מצליחים לחדש במשהו, או שבסך הכל זה ריכוז של כמה וכמה בכירים שאומרים את הדברים הכי צפויים שמצפים מהם כשהמצלמות שם, אז וזה נראה כמו משולש שמשרת את כולם, של הבכירים, של התקשורת ושל, אתה יודע מה, מקבלי החלטות.
תשמע, הם מחדשים רק בדבר אחד, המציאות משתנה. כבר אם עכשיו דיברו על אינפלציה, הרי לפני שנתיים, שלוש, ארבע, 10 שנים, אינפלציה לא הייתה נושא, אז עכשיו היא פתאום כן נושא. הרבה מאוד שנים דיברו, לא דיברו כבר על הריבית, הריבית התרגלו לזה שהריבית...
לא, זה ברור, אבל אני מתכוון מתחדשים מעבר למה שכולם יודעים ומה שהם דיברו שבוע שעבר. זאת אומרת, האם יש איזשהו אקט או איזו החלטה או הסכם שיוצא מאירועים כאלה?
לא, לא, אין שם החלטות ואין שם אקשן אייטם שיוצאים משם, אבל יש שם באמת איזה ניסיון לנתח ולפענח את המציאות הכלכלית העולמית, לקרוא לשיתופי פעולה, הרי זה המהות של קרן המטבע והבנק העולמי, שיתופי פעולה כדי לפתור בעיות גלובליות, אבל תשמע, אתה הרי חובב שינוי אקלים, נכון?
בוודאי.
יפה, אז שם דיברו על זה ומדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל אני חושב שאי אפשר היה להחמיץ השנה את האירוניה שהדבר שהכי יטריד את כולם זה מחירי האנרגיה, ושינויי אקלים נדחקו לאיזשהו מקום ככה קצת יותר נמוך בסדר היום. הדחוף ניצח את החשוב, וחשבת, כאילו, גם לך לחשוב, תגידו, אתם גם לא רואים גם איזושהי הזדמנות בנושא הזה של מחירי אנרגיה גבוהים? הזדמנות בכל זאת להאיץ הרבה מאוד דברים. כמו שהקורונה האיצה הרבה מאוד נושאים של דיגיטציה, היית מצפה שמשבר האנרגיה יאיץ הרבה יותר את הנושא של אנרגיות מתחדשות, אבל שם הסבירו מי שנשאלו בעניין הזה, שזה לוקח הרבה מאוד זמן, זה לא דיגיטציה שאתה עושה מעכשיו לעכשיו, פה לוקח הרבה מאוד שנים כדי למצוא אלטרנטיבות וחלופות יותר נקיות.
כן, בלי ספק.
יפה, טוב, ניגש לענייננו.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
המדינה די נרעשת מהתוכנית המשפטית של, נקרא לזה, הימין הקיצוני, המתנחלים, סמוטריץ', בן גביר וכן הלאה, שמדברים על בעצם על ביטול העבירה של מרמה והפרת אמונים, ואני שואל, מה ההבדל בין זה למעבר לשלטון של שחיתות מוחלט? איך תוכיח שחיתות אם אין לך סעיף כזה בחוק?
יש עוד כל מיני סעיפים של שחיתות, והציונות הדתית שמה על השולחן רפורמה, מה שהם קוראים, התחול של מערכת המשפט עם 15 סעיפים שכוללים גם פוליטיזציה.
התחול לביטול.
זו שאלה טובה. 15 סעיפים שבהם יש גם הפיכה של היועצים המשפטיים ל... לפוליטי, וגם הפיכה של כל תהליך מינוי השופטים לפוליטי, אבל אני חושב שבאמת גולת הכותרת זה הצעה פשוט לבטל את עבירת המרמה והפרת אמונים. עכשיו, יש עוד עבירות שחיתות, כן? שוחד, למשל, הם לא מציעים לבטל, כי כנראה שאף אחד לא חולק על העבירה הזו.
חכה, חכה.
אתה מבין את זה בדרך.
בגרסה הסופית, לך תדע מה ייכנס לשם.
אבל עבירת מרמה והפרת אמונים היא עבירה שבמשך השנים נדבק לה איזה קלון של עבירה עמומה, ולכן כאילו יש הצדקה לבטל אותה או לאתגר אותה בחוק אנשי.
אגב, זה הולך יחד, מרמה והפרת אמונים, אין בנפרד, מרמה אחד והפרת אמונים שתיים?
הכותרת של העבירה בחוק העונשין זה מרמה והפרת אמונים, שלמעשה העבירה מתמקדת במצבי הפרת אמון. זו עבירה ייחודית לעובדי ציבור ונבחרי ציבור, שצריכים לפעול כי הפקדנו בידם את ניהול המדינה שלנו והתקציבים שלנו והסמכויות האלה.
אנחנו כעיתונאים לא יכולים להפר אמונים?
לא, העבירה הזאת בסעיף 284 חוק העונשין נכתב במפורש שהעבירה הזו חלה על עובד ציבור, גם במעשה שאדם רגיל שאיננו עובד ציבור היה נחשב חוקי, יכול להיות שהוא יהיה עבירה מבחינת עובד ציבור. אתה יכול לקבל מתנות, סמי.
לא, אבל להפך, אם אני עכשיו משחד עובד ציבור, אני משחד והוא לצורך העניין לא ידע, כן ידע, אז הוא יכול לקבל הפחתה למרמה והפרת אמונים ולא שוחד מהצד שלו, נכון?
הפרת אמונים היא עבירה שבעצם כלולה בתוך השוחד. שוחד זה הגרסה החמורה ביותר של שחיתות, אבל מתחת לשוחד יש הרבה מאוד התנהגויות שאנחנו חושבים שהן לא ראויות עד כדי פלילי, כאשר הן נעשות על ידי נבחרי ציבור. למשל, כאשר נבחר ציבור פועל בניגוד עניינים, כשהוא יודע למשל שפעולה שלו עשויה להטיב עם אדם מקורב אליו, ומסתיר את זה, ולא מדווח על זה, ועושה את זה כמה וכמה פעמים, זה לא שוחד, כי הוא לא עושה את זה בהחלט בהכרח עבור תמורה, אבל אנחנו לא רוצים שאנשי ציבור יתנהגו בצורה הזאת, ולכן בית המשפט העליון פסק לא אחת בצורה מאוד ברורה שההתנהגות הזאת היא עבירה של הפרת אמונים, ודינה עד 3 שנות מאסר. לפי החוק זה נפסק בפסק דין שמעון שבס בשנת 2004 בדיון נוסף של בית המשפט העליון בהרכב של 8 שופטים נגד 1, ומאז מאוד מאוד ברור למשל שההתנהגות הזו היא הפרת אמונים.
כן, עכשיו ראינו גם לאורך כל הדרך, גם אצל, בטח אצל נתניהו, למשל, הוא לא דיווח שהוא ושאול אלוביץ' בקשרי ידידות, והוא מונה לשר התקשורת, וברגע שהוא לא הודיע על זה, אני מדבר על משהו שאפילו עדיין לא חלק בכלל מכתבי האישום, הוא לא הודיע על זה, ורק אחרי שגידי וייץ חשף את העובדה הזאת, אז היועץ המשפטי לממשלה אמר לו, טוב, אז אתה לא יכול לעסוק בענייני בזק. גם זו הפרת אמונים.
נכון, ואכן בתיק 4000, בדרך כלל מתעלמים מהעובדה הזאת, אבל בתיק 4000 נתניהו נאשם בשתי עבירות, הוא נאשם גם בשוחד וגם בהפרת אמונים. למעשה נתניהו בתיקיו נאשם בשלוש עבירות של הפרת אמונים, בתיק 2000 ו-4000, ובעבירת שוחד בתיק 4000 על ההטבות הקלות הרגולטוריות לכאורה לבזק.
כן.
טוב, עכשיו אנחנו צריכים את המומחיות המשפטית שלך. אתה בעצם אומר, וגם כתבת הבוקר, שהיה וזה קורה, הטענה של סמוטריץ' לפיה זה לא נוגע לנתניהו, היא פשוט שקר.
נכון. סעיף 4 בחוק העונשין קובע שכשמבטלים עבירה פלילית, מיד כל המשפטים שבהם העבירה הזאת קיימת, צריכים להיפסק, העבירה הזאת צריכה להימחק. ולא רק זה, אלא זה חל בצורה רוחבית ורטרואקטיבית. זאת אומרת שגם כל מי שהורשע בהפרת אמונים ויושב בכלא, צריך להשתחרר מיד. כל מי שיש לו את זה ברישום פלילי, הרישום הפלילי הזה יימחק. למעשה, העבירה הזאת פשוט נעלמת, כי לא הייתה, וזה חל מיידית על כולם. סמוטריץ' רמז על זה שאולי אפשר יהיה למצוא פתרונות שיחולו רק על נתניהו, זה יבוטל לכולם חוץ מלנתניהו. אי אפשר לעשות דבר כזה. זה חקיקה פרסונלית. זה כאילו כל העולם אין לו עבירה כזאת, רק נתניהו יש עבירה כזאת. אי אפשר לעבוד ככה.
כן, תגיד, עידו, אני רואה את התוכנית הזו, ואני שואל את עצמי, הרי הציונות הדתית, למרות שהיא מפלגה שמתחזקת מאוד בסקרים, צריך לראות באמת כמה היא תביא בקלפיות, היא לא מפלגת השלטון. היא השחקן, נקרא לזה, המשני, או השני בחשיבותו, לצד מפלגת הליכוד, היה ותהיה באמת בשלטון. העובדה שלא המפלגה הכי חשובה, היא זו שמפרסמת את התוכנית להתחול או לדליט של מערכת המשפט, היא נראית כמו איזה מה, איזה אאוטסורסינג שנתניהו עושה, שהוא בודק, ככה בלוני ניסוי כאלה, או שבאמת זה יוזמה של סמוטריץ' ככה כדי להכניס את הרעש במערכת לקראת הבחירות.
קשה לי לדעת אם נתניהו וסמוטריץ' יזמו את הדבר הזה ביחד, אבל אין לי שום ספק שקודם כל, התעללות במערכת המשפט זה דבר שמביא נקודות היום בימין, ולכן אפשר להבין מאיפה באה היוזמה הזו. ויש בליכוד אנשים שרואים את הרעיון הזה בחיוב, אני חושב שבטוויטר אפשר לראות את טלי גוטליב, שהיא מספר 25, שהוא מספר ריאלי.
אבל היא לא חשובה שם בליכוד. השאלה אם הליכוד לא בא ואומר, למה אנחנו צריכים שסמוטריץ' יוביל את המהפכה הזאת, אם אנחנו כל כך מאמינים בזה, למה לתת לזנב לקשקש בכלב? בואו ניתן שאנחנו נציג תוכנית משפטית שכזו. או שבעצם נתניהו מעדיף דווקא את הגישה הזאת, שיהיו פה הרבה מאוד שחקנים קיצוניים מסביבו, והוא בסוף יתייצב או ימצב את עצמו כאילו כאדם היותר מתון או יותר שפוי ברעיונות הללו.
אני חושב שהגרסה השנייה היא כנראה הגרסה הנכונה, כי אנחנו רואים את ההתנהגות הזאת באופן שיטתי. נתניהו תמיד מכחיש שהוא רוצה חוק צרפתי, תמיד מכחיש שהוא מדבר כשמציעים עצירה של ההליכים, הוא תמיד מדבר על זה שהוא ממשיך עם המשפט עד הסוף.
מה פתאום? מה שנקרא.
בדיוק. אבל נאמניו, מקורביו, או הרחוקים, המקורבים הרחוקים, הם אלה שמציעים את היוזמות האלה כל פעם, וזה בעצם מביא את נתניהו לנהל את ההליך המשפטי גם במישור הפוליטי, ולהפעיל כל הזמן לחץ על מערכת המשפט, שתדע שיש פה נאשם שצריך להתייחס אליו בצורה מיוחדת.
האם יש מדינה מערבית, דמוקרטית, לא חייבת אפילו להיות מערבית, שבה באמת אין חוק שנוגע למרמה והפרת אמונים, ואתה צריך להוכיח שוחד מלא מלא בשביל בכלל להגיש כתב אישום?
תשובה לשאלה הזאת קצת מורכבת. אנחנו קודם כל ירשנו את הפרת האמונים מאנגלים, ושם העבירה הזאת קיימת, ובשיטות משפט אחרות שקרובות לאנגליה, כמו קנדה ואוסטרליה, העבירה הזאת גם קיימת. בארצות הברית יש מודלים קצת אחרים של העבירה עם קונקרטיזציה, זאת אומרת יותר מקרים, יותר דוגמאות של מה זה הפרת אמונים שאיננו עבירה של שוחד. אבל עבירת הפרת האמונים, הגרסה הזאת, השיטה הזאת, ההתמודדות הזאת עם שחיתות, היא דרך מקובלת להתמודד עם שחיתות במדינות עם שיטת משפט דומה לשלנו. שחיתות זה קצת כמו, אם אני אשווה את זה למשהו הפוך לגמרי, זה כמו הייטק. כשאתה רוצה להשיג איזשהו פתרון טכנולוגי, ואתה לא מצליח בדרך אחת, אתה עושה את זה בדרך אחרת חדשנית שאף אחד לא חשב עליה. ואותו דבר עם שחיתות, אם אתה לא מצליח להשיג את המטרה הכלכלית המושחתת שלך בדרך אחת, אתה תנסה כל מיני פתרונות אחרים, ועבירת הפרת האמונים אמורה להתמודד בדיוק עם הדבר הזה, עם מצב שבו מישהו חשב על משהו שלא מופיע בספר החוקים, אבל ברור שהוא פלילי וצריך להעמיד עליו לדין. ובתי המשפט מאוד זהירים לפני שהם מאמצים את ההרשעה בעבירה כזאת.
עידו, בעבר נעשו ניסיונות לבטל את עבירת הפרת האמונים, או שזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על יוזמה כזו?
למיטב זיכרוני, לא זוכר שמישהו בכנסת הציע לבטל את העבירה. היו כל מיני מחשבות על הצורך לעשות בקונקרטיזציה, זאת אומרת לנצל את העובדה שהתפתחו עם השנים מקרים שאנחנו יודעים באופן מובהק שהעבירה הזאת קיימת. ואם כבר, אז מני מזוז, כשהיועץ המשפטי לממשלה, חשב שדווקא צריך להחמיר את העבירה, שהעונש של היום הוא 3 שנים לחמש שנים, ולהעביר אותה לדיון בבתי המשפט המחוזיים, כי אחת התופעות זה עבירת הפרת אמונים, בגלל שהרבה פעמים עושים בשימוש נגד פוליטיקאים, אז שופטי שלום, שאחר כך צריכים את הפוליטיקאים בוועדה למינוי שופטים, קצת פוחדים להחמיר. ומזוז, שהיה לו הרבה ניסיון עם אישי ציבור, כזכור, העמיד לדין את אולמרט, והרבה מאוד ראשי ערים בתקופתו, ראה את החשיבות בעבירה הזאת, אז הוא הציע להחמיר איתה, ולא להקל או לבטל.
כן, טוב, כולנו מקווים שבאמת בסופו של דבר זה יותר מהלך, נקרא לו, של פוליטי לפני בחירות, עוד שבועיים עד הבחירות פחות או יותר, ושזה לא יגיע לידי מיצוי משפטי.
כולנו חוץ מאחד.
כולנו חוץ מאחד כמובן. מישהו מאיתנו חושב שיש לזה באמת התכנות פוליטית משמעותית? אני בספק, אבל אני לא יודע מה אתם חושבים.
לא, קודם כל זה תלוי איזה ממשלה תהיה. אם יש ממשלת ימין מלא מלא, מה שנקרא, אם, אגב, יותר מ-61, לדעתי 61 זה מאוד מאוד, מאוד מאוד עדין ורגיש, וזה לא יכול לקרות. פתאום יש איזה 65, אז אתה יודע, אז אפשר לעשות כאלה דברים. אני לא מאמין שממשלת 61 יכולה לעשות דברים מהסוג הזה, אבל השאלה יותר חשובה, נגיד שכן יכולה לעשות את זה עידו. בגץ יכול לעצור כזה דבר, או שזה בדיוק העניין? זה לבוא ולהגיד לבגץ, לכו לנו מהעיניים.
אני לא רואה את בגץ מתערב בהחלטה אם תתקבל של הכנסת לבטל סעיף כזה בחוק, ואני כן חושב שהדיון הציבורי, גם אם לא תהיה הבשלה של ביטול הסעיף הזה כולו, הדיון הציבורי שמיועד ככה לחרסם בחשיבותה של העבירה, זה דיון ציבורי שאם הוא יתגבר, הוא בהחלט עשוי גם להשפיע על התוצאות של המשפט ועל היכולת של בית משפט להרשיע ולתת הנישה חמור מורה יותר על העבירה
הזאת. כן, אז הוא משרת בעצם את נתניהו בכל מקרה, כי הוא בעצם בא ואומר, תראו, הסעיף הזה שאתם חושבים שהוא חמור, הוא בעצם לא כזה חמור. יש ויכוח, חלק חושבים ככה, חלק חושבים ככה, להבדיל נגיד משוחד, או מרצח, או מאונס, או מדברים שבאמת הם קליר קאט. פה בעצם לשים את הסעיף הזה על קרני הדילמה, אמור לשרת את נתניהו במהלך המשפט.
אולי כדאי לבטל אותו, בטח. זה דרך לנרמל את העבירה הזאת במהותה. כן.
להפוך את העניין לשנוי במחלוקת.
בדיוק. יפה, עידו באום, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה.
שלום ליניב קובוביץ'.
שלום, שלום.
הכתב הצבאי של הארץ. אנחנו רוצים ככה למצוא את הידיים ואת הרגליים בסיפור של המלחמה באוקראינה, בהיבט של פרמטר חדש שנזרק לזירה, המלטים האיראנים, מדברים עליהם כאן איזה נשק מיוחד מאוד, ספר לנו מה מיוחד בהם ומה הקשר של ישראל למלטים האלה.
אז קודם כל עכשיו באמת זה עלה בסוגיה שאנחנו מדברים על המלט במלחמת אוקראינה, אבל בישראל מכירים את מערך המלטים, הכתבאמים, האיראנים כבר תקופה ארוכה. גם היו ניסיונות לעשות בזה שימוש נגד ישראל, וישראל הצליחה לירה. אנחנו מדברים בסופו של דבר על טילים מונחים, טילים מדויקים, אנחנו מדברים על העלות שלהם שהיא מאוד זולה ביחס לכלי נשק אחרים, שזה יתרון. אפשר גם לעשות בהם שימוש במספרים גדולים יותר, זאת אומרת לשגר להקות של כתבאמים לאזורים מסוימים. איראן, כמו שאר המדינות שמייצרות את הכלי הזה, אז למעשה יש להם כתבאמים של תקופה, מה שנקרא כתבאם המתאבד, שזה הסדרה של מה שאנחנו שומעים עכשיו, השהאב. יש את ה-136, יש את הטובים יותר, פחות, יש את ה-197, אבל יש גם מלטים לאיסוף מודיעין ותצפית. מה שאנחנו רואים היום באוקראינה בעצם, שרוסיה החליטה לרכוש, זה את אותם מלטים כתבאמים מתאבדים. יש כתבאמים מתקדמים יותר ופחות, המתקדמים ביותר יכולים להגיע גם עד 2,000 קילומטר, זאת אומרת יכולים גם להם על כל שטח ישראל. יש כאלה שפחות. עד 1,000 קילומטר ולמטה מזה. מה שחשוב בעצם לדעת, החסרונות של הכלי הזה, שהוא נורא איטי. זאת אומרת, אם יש לך יכולות עירות ויכולות הגנה אווירית אפילו סבירות, צריך באמת לשגר מספר רב של כתבאמים כדי להגיע לנקודה שבה אתה רוצה לתקוף, כי יש סיכוי שיורידו.
מה יכול לירט את זה? כיפת ברזל יודעת לירט כתבאמים כאלה, או שזה מערכות אחרות?
לפי פרסומים שהיו בישראל, אנחנו יודעים שמסוק של צה"ל יירט בסמוך לעמק בית שאן כתבאם כזה. אנחנו יודעים שכתבאם שחיזבאללה שיגר לכיוון מאגר קריש, אז חיל הים הצליח להוריד את זה, ואנחנו יודעים שעל פי פרסומים שגם בישראל, שמטוסי F-35 גם ידעו להוריד ולטפל בדברים כאלה, אבל כן, יש לנו גם מערכות הגנה אווירית, פלטות יותר שיודעות להתמודד עם הדבר הזה.
אגב, למה זה מטריד את האוקראינים יותר מסתם תקיפות של מטוסי קרב שיודעות להפיל פצצות של טונות?
אז אני חושב שזה מטריד את האוקראינים לאו דווקא כי יש עכשיו את אותם מאות, אני לא יודע עד כמה עשו שימוש, סך הכל ממה שאנחנו מבינים, העסקה הביטחונית בין איראן לרוסיה היא על כ-2,500 כלים כאלה, אבל עד עכשיו נעשו שימוש במאות או בעשרות, אבל מה שמדאיג פה זה בעצם החיבור בין איראן לרוסיה. רוסיה לא סתם רוכשת עכשיו כלים כאלה מאיראן. רוסיה יש לה בעיה שבעצם הרבה מהכלים שלה לא שמישים, הם סופגים המון השמדות של כלי נשק, אם זה טנקים, מטוסים, גם כאלה כתבאמים, ולמעשה הם מכניסים איזשהו נשק שיותר קל להם. היום קשה לרוסיה להרים את הצבא שלהם, את המורל שלהם, יש להם קושי לעשות תמרונים, ופה יש איזה כלי שאתה יכול לעשות בו שימוש יחסית באופן מאוד קל, הוא אפקטיבי, הוא מדויק, הוא יודע לעשות את הרעש ואת הנזק הסביבתי ולהפיל פחד על האזרחים.
כן, אז כבר נכנסת בעצם ישראל לתמונה. טוב, זה לא סוד שאוקראינה לוחצת על ישראל לספק לה מערכות נשק, מערכות הגנה. ישראל עד עכשיו לא מספקת, היא מספקת כל מיני סיוע הומניטרי, אבל מערכות נשק והגנה לא. ועכשיו, בנסיבות האלה, כשזה נשק איראני, כשלישראל יש את היכולות לתת לדבר הזה מענה, זה מגביר את הלחץ מצד אוקראינה על ישראל בכל זאת לתת לה את המערכות האלה. אז יש כמובן דילמה של לא להרגיז את פוטין, שזה דילמה ידועה. אבל השאלה אם לישראל זה לא דווקא, איך נקרא לזה, בהיבט המבצעי, נקרא לזה, של בדיקת המערכות, זה דווקא הפיתוי גדול לבוא ולתת לאוקראינה את המערכות שיודעות לירת את כל הכתבמים האלה.
לישראל יש אינטרס מכמה סיבות, אתה יכול להגיד גם כלכלית, גם כי הם רוצים באמת להשמיש מערכות ולתרגל אותם ולראות איך הם בזמן אמת מול באמת התקפות משמעותיות. אבל בקצה צריך להבין שאם אנחנו נבוא ונטען, אוקיי, אנחנו מביאים רק אמצעי לחימה שהם הגנתיים, זה לא ימנע מרוסיה מחר להגיד, אוקיי, אז אני מכניס S-400 או S-300 לסוריה, כי זה הגנתי, ומעכשיו המטוסים שלכם חשופים גם הם.
כן, אז בעצם הלחץ הזה שמפעילה אוקראינה, והכתבמים לא משנים את הסיטואציה האסטרטגית שישראל מצויה בה?
זה יותר בחירה של דרג מדיני מאשר צבאי. בסוף אנחנו מדברים על אירועים טקטיים. גם אם יגיעו הכתבמים, זה לא משהו שיכול לאיים אסטרטגית על מדינת ישראל. זה יכול להפריע, זה יכול לעשות נזק. ישראל יודעת לטפל בזה. מלבד אמצעים קינטיים שאנחנו יודעים במסוקים, במטוסים, בספינות, אז ישראל, לא מזמן אנחנו פרסמנו שיש לה את החסם ה-GPS הרחב ביותר כמעט בעולם. אנחנו יודעים להתמודד עם דברים כאלה, אבל שוב, אם מערך כזה באופן משמעותי יוצב בלבנון או בסוריה, אז כן, ישראל מבחינתה יכולה להתמודד עם אירועים שהיא לא ידעה עד היום.
המלט המתאבד האיראני הוא לא איזה גרסה בסיסית של חיקוי של המודל הישראלי, ההרפי, שעשה עבודה מאוד טובה עבור האזרבייג'נים נגד גיאורגיה?
כן, האיראנים, כמו הסינים, הם הרבה פעמים מחכים את הדברים שיש במערב. ישראל מבחינת כתבמים בכלל, כלי טייס בלתי מאוישים, זה יחסית, כן, בעולם נחשבת למובילה בתחום. אנחנו התחלנו עוד מצרכים של יום כיפור כדי להבין מה שקורה מאחורי התעלה, ומשם התקדמו. העולם, שאר המדינות הצטרפו יותר מאוחר. אבל הרבה פעמים החיקויים הם אפילו חיצוניים שזה נראה כמו, אבל אנחנו רואים ושומעים מרוסיה הרבה תקלות שהכתבמים האלה נופלים, חלקם מתפוצצים, חלקם מיורטים. זה לא בהכרח הצעקה האחרונה בתחום הכתבם ממה שאיראן מייצרת. אני חושב שפשוט רוסיה זקוקה לזה כי היא נמצאת במצב מאוד בעייתי. אגב, אני חושב גם העסקאות האלה קשורות ביחסים בין איראן לרוסיה, כי איראן היום היא היחידה שבאמת עומדת מאחורי רוסיה.
טוב, בסוף זה פרסומת לכל המודל הזה של כתבם מתאבד, לדעתי.
בדיוק.
לתעשייה האווירית יש מה להרוויח מהסיפור הזה.
לכולם.
יפה, יניב קובוביץ', תודה,
תודה
רבה.
תודה.
שלום לגור מגידו.
נלן.
היי.
תשמע, חשיפה של ערוץ 13 אתמול, של ספי עובדיה, הוא מגלה שהליכוד משלם מאות אלפי שקלים לחברת הסקרים של עד המדינה, שלמה פילבר. עד עכשיו שולמו, לפי הדיווח הזה, יותר מ-300 אלף שקלים, ויש עוד סכומים בהמשך. וזה מעורר כל מיני שאלות. למה בעצם הליכוד, היינו מצפים שהליכוד, אחרי שפילבר נותן פה עדות נגד נתניהו, שהליכוד לא יעבוד איתו, או יעניש אותו, או לא ירצה קשרים איתו, והיינו מצפים גם מצידו של פילבר, אחרי שהוא באמת כעד מדינה, שהוא לא יעשה שום התקשרות פוליטית, עסקית עם הליכוד. אבל זה נראה כאילו שפה הכל פרוץ, והשאלה אם יש בעיה אם זה קורה אחרי שהוא כבר סיים להעיד.
קודם כל, אני חושב שצריך לתת קונטקסט, כי זה הקשר המוזר לא התחיל לפני שהוא סיים להעיד, אחרי שהוא סיים להעיד, אלא לפני, בגלל שהיה פרסום ל-2021 של עמית סגל, שהיועץ הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, בעצם יצר איזושהי שותפות עם פילבר כדי לעבוד עם מועמדים בחול, וזה אחרי שאותו יונתן אוריך חשוד בהטרדת עד המדינה פילבר. שצריך להגיד את הקונטקסט המלא, המתלונן נגד אוריך היה פילבר. זאת אומרת, יש פה איזשהו היפוך ביחסים, בין הליכוד, סביבת נתניהו לבין פילבר, שלווה גם בהיפוך בעדות, ואי אפשר להתעלם מזה, של פילבר, שהגיע כעד מדינה, אומנם ניסה ללכת על הקו הדק של לעדן את עדותו, אבל לא לחלוטין לחזור בו, לא לבטל לחלוטין את פגישת ההנחיה הקריטית להוכחת כתב האישום בתיק 4000, אלא לנסות להגיד שאולי לא הבין לחלוטין את מה שהוא טען בעדות במשטרה שהוא הבין מצוין, ולפחות נסיבתית זה מצטייר נורא, פשוט מצטייר כאילו יש פה איזה תמורה כספית או קשר כספי שהוא כרוך או לפחות מקביל לשינוי בעדותו של פילבר.
למה בעצם דבר כזה לא הולך לחקירה? אתה יודע, זה מזכיר הרבה מצבים שראינו בחוץ לארץ. אני זוכר את ביל קלינטון, הנשיא של ארצות הברית, ביום האחרון נותן חנינה לאחד מרק ריץ' בבקשה ודרישה למעשה של אהוד ברק ושל שמעון פרס, וממש ימים אחרי שקלינטון פורש מהפוליטיקה ומקים קרן בינלאומית גדולה, הוא מקבל מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים מאשתו לשעבר של אותו מרק ריץ'. אז זה מסריח, ולפחות פתחו בחקירה, למרות שגם במקרה הזה לא מצאו שום דבר. אז למה לפחות לא עושים בירור על העובדות של הדברים? כי הנה עד המדינה, שבועות בודדים לאחר סיום העדות שלו, שהייתה בעייתית, מקבל כסף מהנאשם.
אני לא יודע להגיד לך מה הנימוק המשפטי, זה לא הולך לחקירה, אני גם לא יודע להגיד לך אם מתקיים דיון כזה בכלל משרד המשפטים או לא, אבל אני יכול להגיד כמי שמלווה את שרשרת האירועים הזאת כמה שנים טובות, די ברור, שלכל מי שעוקב, שיש הרתעה ושהרשויות האכיפה מאוד 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 מתנו את עצמה ביחד לבנימין נתניהו ולסביבתו, וגם העניין הזה ששלמה פילבר, שבעצם מפר את ההסכם שלו עם המדינה, כי או שבעדות במשטרה הוא לא אמר את האמת, או שבעדות בבית המשפט הוא לא אמר את האמת, אבל לא אפשרי שהוא אמר את האמת בשתיהן, ומרגע שהוא לא אמר את האמת הוא הפר את ההסכם, ומרגע שהוא הפר את ההסכם ויש עדות שבה הוא הפליל את עצמו, שזו עדות במשטרה, אז הוא היה צריך לעמוד לדין.
כן, לא, אבל רגע, לא, אבל עוד לפני העמידה לדין, אני רוצה להבין את המחויבות שלו כעד מדינה לפרקליטות. הוא בעצם היה צריך לדווח לפרקליטות שיש לו התקשרות עסקית עם הליכוד, או שזה לא חלק מההסכם?
לשון ההסכם לא לחלוטין ברורה בהקשר הזה. הוא היה צריך לדווח אם יש לו קשר עם אחד מהנאשמים, ואז אתה יכול להתעלות בישות המשפטית המכונה ליכוד, שהיא כביכול שונה, תמיד אפשר להגיד שמנכ״ל הליכוד או מנהל קמפיין הליכוד או מישהו שכר את שירותיו, ובנימין נתניהו לא ידע, למרות שכולנו יודעים שלמשפחת נתניהו יש וטו על כל ההתקשרויות של הקמפיין.
תראה גור, מה שאנחנו לא מצליחים להבין פה מהסיפור הזה, זה לא נראה טוב, אבל השאלה היא מעבר לא נראה טוב, זה אם יש פה בעיה ממשית שמשנה פה משהו, כי אני רואה פה דיווח של הפעילה החברתית אורלי ברלב, היא פנתה לפרקליטות ושאלה האם פילבר עדכן את הפרקליטות לגבי ההתקשרות שלו עם הליכוד, על כך שהוא מקבל מהליכוד כספים, והפרקליטות השיבה שהפרקליטות לא קיבלה עדכון מטעם מר פילבר אודות ביצוע סקרים עבור הליכוד, וממילא לא התקבל עדכון אודות השלומים שהתקבלו. לא ברור מהתשובה של הפרקליטות, האם היה צריך להתקבל איזשהו עדכון כזה. אז איפה הדברים עומדים בעצם?
קודם כל, השאלה באה באיזשהו קונטקסט, בגלל שיש סעיף בהסכם עד המדינה, שבו מתחייב פילבר לעדכן על כל קשר שיש לו, בטח התקשרות, עם מי מהנאשמים, ובמקרים מסוימים הוא צריך לקבל אישור, ואז יש שאלה האם הוא ביצע את חלקו על פי ההסכם. ושוב זה חוזר לשאלה האם פילבר לא יגיד, אני בכלל לא התקשרתי עם נתניהו, התקשרתי עם הליכוד, וייחס בישות המשפטית. אבל האמת היא,
אגב, אתה יודע מה כתוב בפתק ההצבעה של מחל? הליכוד בראשות נתניהו. זה כתוב בפתק, כלומר, אם הוא לא ידע,
זה ברור, כל בר דעת, זה כמעט לא צריך להסביר. אבל בכל זאת, רק אני מדבר על קו הגנה משפטי. בכל אופן, מכיוון שפילבר העיד דבר אחד בבית המשפט, ודבר אחר, גם כן בבית המשפט, אבל דבר אחר גם במשטרה, וסתר את עצמו שוב ושוב, ואפשר בהחלט לבוא ולהגיד שהוא הפר את תנאי הסכם עד המדינה. היה נכון כבר לאחר סיום עדותו שהאיש הזה יעמוד לדין, מהסיבה הפשוטה, האיש הודה במסגרת חלק מעדויותיו במעשים שהוא ידע שהם חלק בעצם הבנה בין בנימין נתניהו לבין אלוביץ' של הטיית המדיניות משיקולים שאינם טובת הציבור אלא שיקולים שהם זרים, ולכן הוא הודה בעבירות שהם אפשר לתת להם פרשנות פלילית, לא ניכנס כרגע לסעיפים שאפשר לייחס לו, אם הוא ידע שזה מסכת שוחדית, שהוא רק הפר אמונים, זה ממש לא משנה. היה צריך האיש הזה לעמוד לדין, מהסיבה הפשוטה, מי שמודה שהוא עבר עבירה צריך לעמוד לדין, יש סיכוי סביר להרשעה, הוא צריך לעמוד לדין. ולא יכול להיות שבתיקי נתניהו מותר הכל, מותר לחקור עדים על קיצור תולדות האנושות, ומותר לעד המדינה לזגזג כפי שהוא יכול ולהתקשר עם העוזר הזה של נתניהו, ואחר כך עם המפלגה של הנאשם מספר אחד בתיק. לא יכול להיות, זה לא היה מתאפשר בשום תיק אחר, ואין סיבה שזה יתאפשר בתיק הזה. שלמה פילבר צריך לשלם את המחיר של הפרת ההסכם עם המדינה, הוא צריך לעמוד לדין. ובית המשפט צריך להחליט אם הוא זכאי או אשם בעבירות שיחסו לו.
עכשיו תגיד לי, מבחינת השופטים בתיק, נקרא לזה תיק ראשי, בתיק נתניהו, איך זה משפיע עליהם בעניין הזה? זאת אומרת, זה מן הסתם מערער עוד יותר את האמינות של העד הזה. זאת אומרת, הוא, אתה יודע, הוא מערער את האמינות של עצמו עד לרמה ש... אתה חושב על זה במונחים של סדרת משפט אמריקאית בטלוויזיה, אז השופט צריך להנחות את העדים להתעלם מעדותו של זה.
לא, לא להתעלם. המטריה הייתה מראש מטריה של עד עוין, שכבר הוגשה בקשה על ידי הפרקליטות, והשופטים הלכו בדרך של להתיר לפרקליטות לחקור את פילבר כאילו שהוא עד עוין. לא משנה, זה נוגע לסוג השאלות שניתן לשאול אותו, ולא קבעו פוזיטיבית שמדובר בעד עוין. עד עוין זה מאפשר להעדיף את ה... גרסה במשטרה על פני הגרסה בפרקליטות, גם במשטרה כמובן היו גרסאות לפני שהוא עד מדינה ואחרי שהוא עד מדינה וכו'. אבל מבחינה משפטית השופטים יכולים פשוט להחליט שעדותו בבית המשפט היא לא נכונה, ועדותו לאחר חתימת ההסכם היא הנכונה, והם יכולים גם להחליט אחרת, וזה דבר שהוא במסגרת שיקול הדעת שלהם. צריך להגיד שהפרסום של ספי עובדיה מבחינה משפטית לא ידוע לשופטים, זאת אומרת הם צריכים שמישהו יביא את זה רשמית לידיעתם, ויכול להיות שהפרקליטות תגיש בקשה בעניין הזה. זאת הודעה או איזשהו משהו שיביא את זה לידיעת בית המשפט, ושבית המשפט יוכל לקחת את הדבר הזה בחשבון, והוא צריך להילקח בחשבון, כמובן שיש לזה משמעות. אי אפשר להתייחס לזה כמשהו שלא קרה. אז זה נכון שפילבר התקשר עם הליכוד לאחר שסיים את עדותו, אבל כמובן שהדבר הזה היה יכול להיות במסגרת הסכם שנעשה לפני, או הבנה שנעשתה לפני, או קריצה שנעשתה לפני, וברור שהיה פה מערכת יחסים שבאחת ממערכות הבחירות, כשנשלח אותו רכב להטריד את שלמה פילבר, אותו סיפור שבגללו יונתן אוריך ואופר גולן, יועציו של נתניהו, נחשדים, אז היה מערכת יחסים שלילית של להטריד אותו, של להציק לו, של לפגוע באמינותו, ועכשיו יש מערכת יחסים שמחבקת אותו, וברור שמישהו עבר צד, זה ברור. ולכן...
כן.
אז אגב, זה אומר שהוא עוד יידרש...
יכולים לראות את הדבר הזה כחלק מהרקע לתמורות בעדותו.
אז גור, רק לסיום, אז ייתכן שהוא יידרש לעלות שוב על דוכן העדים, ולהתייחס גם לסוגיות האלה, השותפות שלו עם האוריך, העניין הזה עכשיו עם התשלום שהוא מקבל?
תראה, אני לא יודע, לא הוגשה בקשה, אז אי אפשר לדעת מה המסכת העובדתית שצריך להראות במסגרת הבקשה. להבנתי, פילבר לא מכחיש, והפרסום, בעצם הוא אישר את זה בתגובתו, אז אני לא רואה שיהיה פה מחלוקת עובדתית, אבל אם סנגורי נתניהו יטענו שהעובדה לא נכונה, אז יכול להיות שהוא יבוא להעיד נקודתית על ה... יקרא להעיד נקודתית על הנקודה הזאת. בכל אופן, המשמעות שזה היא בשני מישורים. אחד, של מה עושים עם העדות של פילבר, איך השופטים מתייחסים אליה. והמשמעות השנייה, שהיא בעיניי צריכה הייתה, הדבר הזה היה צריך לקרות מזמן, עכשיו על אחת כמה וכמה, יש אפשרות, המדינה בעצם הוא בהתנהגותו ביטל את ההסכם איתה, היא לא חייבת לו שום דבר, הוא הודע בעבירות פליליות, לכאורה, צריך לעמוד לדין.
כן, יפה. אני... גור מגידו, תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, היה כיף.
בהחלט, אנחנו ניפגש פה כמובן גם בשבוע הבא. אנחנו רוצים גם להגיד תודה למאיה בניסן ונערה מלכין שאורחות אותנו. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
להתראות.